מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס.
אהלן חברות וחברים, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, ואנחנו היום, כמו שהבטחנו בפרקים קודמים, אנחנו נדבר על און שחור ומה עושים עם זה.
מה עושים עם הכסף הלא מדווח?
אז קודם כל, אהלן שירי, מה שלומך?
בסדר, מה עניינים?
כיף גדול, כיף כן. גדול.
אז הנושא אהוב עליך.
כסף שחור תמיד זה אהוב עליי, כן.
מיסים, מיסים וכסף שחור, ואיך שיש... להסדיר את כל הדברים האלה.
קודם כל, יש אמרה שאומרת שבעון השחור אף פעם אין מיתון. שזה אמרה שאני מאוד אוהב.
זה נכון.
ובכלל אומרים שבתקופות מיתון, העון השחור פורח, שזה גם זה נכון, כאילו, וגם הגיוני. אז מן הסתם אנחנו בתקופה קורונה וכאלה, אז אני מניח שככל הנראה העון השחור גדל בתקופה הזאת ולא קטן.
כן, אבל השאלה היא כאילו, אנשים שיש להם באמת עון שחור
בסכומים גדולים.
בסכומים גדולים, מה הם עושים? כאילו, ואת זה אתה יודע לפתור להם. אז בוא נתחיל בקודם כל מה...
קודם כל הם יכולים להעביר אותו אלינו, זה מבורך. סתם, עכשיו אנחנו נדבר ברצינות. אז באופן עקרוני, בעשור האחרון פחות או יותר, רשויות המס בכל העולם הבינו שיש כמות מאוד גדולה של הון שחור שמסובבת בעולם, והגיע הזמן לטפל בה. ולטפל בה זה אומר שבעצם לטפל, לתת אפשרות לאנשים, לחברות, לפנות... בצורה ברצונם ולהגיע לאיזשהו הסדר.
הסדר מול רשויות המס בעצם.
הסדר מול רשויות המס, קודם כל, לפני הכל, כן. וזה נקרא גילוי מרצון, ובאמת היו כמה סבבים בארץ של הליכי גילוי מרצון, שדווקא הסתיימו כרגע, אין הליך רשמי, אבל אני מניח שאנחנו נדבר קצת על מה היה ומה צפוי להיות. אבל ברמת העיקרון, הדרך הטובה ביותר, היעילה ביותר, הנכונה ביותר מבחינתנו, החוקית ביותר כמובן, היא באמת לפנות למה שנקרא הליך של גילוי מרצון, להגיע להבנה מול רשויות המס, כמובן לעשות את זה עם עורכי דין, רואי חשבון מקצועיים, להגיע להסדר כתוב, מסודר, ולישון בשקט, ובדרך הזאת היא להסדיר את הכסף.
אז בעצם שהיה הגילוי מרצון, מה זה היה? מה, מישהו בא עם כסף, אומר, יש לי כסף וזהו, תלבינו לי אותו? ככה זה עובד?
אז יפה, אז קודם כל אני חייב לספר איזה סיפור קטן, לפני שנים. לפני שנים גם היה איזשהו הליך של גילוי מרצון, או הלבנת הון, זה אז קראו לזה. ויום אחד הגיע מישהו לפקיד שומה, שלום, כאן זה פקיד השומה, כן, שמעתי שיש מבצע של הלבנת הון, אמרו נכון, אז איפה מלבינים? אז אמרו לו, תיכנס בבקשה לפקיד השומה, הוא נכנס, פתח את החולצה והוציא סטיפות, מה שנקרא, של כזה, זה אמר, באתי להלבין את הכסף. אז זה כמובן סיפור הומוריסטי, אבל הוא נכון, זה באמת היה, אבל היום לא צריך לבוא עם הכסף לפקיד שומה, ולא צריך לעשות הליכים כאלה, צריך בסך הכל, בסופו של דבר לפנות בצורה, כמובן בחלק מהמקרים היה אפשר גם לפנות בצורה אנונימית, אבל לפנות לפקיד שומה או למחלקת חקירות, לספר, לתת את העובדות הרלוונטיות לסיפור, ולבקש להסדיר את הכסף הלא מדווח. עכשיו צריך להבין משהו אחד חשוב. אנחנו מדברים על הון שחור, אז מיד הקונוטציה היא שמדובר על איזשהו סוחר סמים, או סוחר בדברים אחרים לא חוקיים, שעובד במחשכים, ויש לו כל מיני כספים כאלה שהגיעו מכל מיני פעולות פשיעה וכו', שזה גם נכון, גם יש גם אנשים כאלה, אבל רוב האנשים שבעצם צריכים לעשות הסדר ולהסדיר את הכספים, הם אנשים נורמטיביים, כמוני, כמוך.
שמה בעצם, מה הם ירשו? מה,
אז הרבה פעמים זה באמת ירושות, זה הרבה פעמים כספים של אנשים שעלו לישראל, הרבה פעמים זה כסף שהגיע מכל מיני שילומים מגרמניה, וביקשו מהם, או בדרך פתחו חשבון בדרך בשווייץ.
פשוט לא דיווחו.
וכן, והאמת היא שעד תאריך מסוים גם לא היה צריך לדווח, עד הראשון לראשון 2003, בכלל זה לא היה חייב במס, זאת אומרת, גם אם היו מדווחים, זה לא היה חייב במס, אבל אנשים לא ידעו, והיה קל כאילו לא לדווח על זה, להשאיר את הכסף בחול, ובזה נגמר העניין. והרבה פעמים זה באמת סוג של, שוב פעם, לא שאני מזלזל, אבל זה סוג של עבירות טכניות, זה לא באמת מתוך איזושהי כוונה באמת אמיתית ללכת ולתחמן ולרמות את רשויות המס וכו'.
ולצורך העניין, מישהו שמגיע לו פיצויים חודשיים מגרמניה, והוא מקבל אותם לחשבון שהוא לא דיווח עליהם פה, והצטבר לו איזשהו סכום, והיום הוא רוצה לבוא ולקנות פה נכס.
נכון.
או רוצה לתת את זה, להעביר את זה לילדים שלו, להעביר את זה לחשבון פה כדי להשתמש בכסף הזה,
או סתם נפטר, או סתם נפטר, ופתאום הילדים מקבלים
זה. הוא יכול להשתמש בכסף?
אז ברור שלא, ברור שלא. כל עוד הכסף לא מדווח. היום, קודם כל, היום באמת עם השנים, הרגולציה הלכה והתגברה, והיום המצב הרבה יותר מסובך, אבל אני מפריד את זה לשתיים. קודם כל, יש לנו את רשויות המס, דבר ראשון. כמובן, שרשויות המס, במסגרת הכללים והחוקים, דורשות, החוק דורש לדווח על הכספים, ולפעמים גם לשלם מס. אגב, לא בהכרח צריך לשלם מס, כי יש הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד כספים. למשל, קיבלתי ירושה מקרוב משפחה בחול, יכול מאוד להיות שהירושה הזאת, רוב הסיכום שהירושה הזאת בכלל פתורה. וגם אם אני דווח, אני לא אשלם עליה מס. קיבלתי שילומים מגרמניה, סביר להניח שאני פטור ממס וכו' וכו' וכו'.
כאילו אין כנסות בעצם, רשות המס לא מטילה כנס?
זה לא שאין כנסות, תלוי, זה תלוי מאוד בזה, במה מדובר וכו'. אבל ברמת העיקרון, קודם כל צריך להבין שבאמת חלק גדול מהכספים האלה, אם הם היו מדווחים, לא היה משולם עליהם מס, אוקיי?
אם הם היו מדווחים באופן
בזמן,
רגיל, בשוטף,
נכון,
כמו שצריך, הבנתי.
אבל הכספים האלה בדרך כלל שוכבים בבנקים, והרבה פעמים הם צוברים רווח, בין אם זה ריבית, דיבידנד, רווחי הון וכאלה ואחרים. אגב, הרבה פעמים גם צוברים הפסדים, וכלל די משמעותי בדיני המס זה שהכנסה שלא מדווחת, אז לא ניתן גם לקזז את ההפסדים. זאת אומרת, ההפסדים האלה גם הולכים לאיבוד, והרבה מאוד אנשים יכלו באמת לנצל את ההפסדים האלה בצורה ביותר חכמה, אם הם היו מדווחים, אבל זה כבר קרה. אז בכל מקרה, ברגע שיש לי הכנסות, יש לי רווחים, אני צריך על הרווחים האלה כן לדווח כל שנה ולשלם את המיסים, כי אני תושב ישראל. וגם פה צריך להיכנס לעומק ולהבין מה מקור הכספים ומתי הפכתי להיות תושב ישראל, כי יש הרבה מאוד עולים חדשים שזה כספים ישנים, אנשים שעבדו שנים מחוץ לישראל, באפריקה, בכל מיני מקומות וצברו את הכסף אז, וכו' וכו'. כל מקרה כמובן לגופו, אבל ברמת העיקרון צריך לדווח, לשלוח בקשה, לספר את נסיבות המקרה, מה מקור הכספים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, את ההשתלשלות, ככל שניתן כמובן, וזה תמיד הקושי הגדול לצרף מסמכים ולהראות באמת איך הכספים האלה נצברו על פני השנים, וזה בדרך כלל הקושי הגדול ביותר, כי לפחות מקור הכסף, קיבלתי ירושה לפני 50 שנה, ככל הנראה יהיה לי לא קל להוכיח אותה, ורשויות המס כמובן לא מקלות בעניין הזה ברוב המקרים, כי הם באמת רוצות לדעת שמספרים את האמת ולא עובדים עליהם.
כן, אבל אנחנו בעצם איזושהי מערכת סינון של האמת הזו, כי אנחנו מקבלים את כל המסמכים, אנחנו בודקים את כל המסמכים, עוברים על כל המסמכים, ואז מגישים את כל מה שנדרש לרשויות, כדי לקבל את ההסדר הטוב ביותר בעצם.
נכון, אז קודם כל אנחנו אחרי שעשינו באמת כמות מטורפת של גילויים מרצון של הסדרים לרשויות המס, אנחנו יודעים בדיוק מה הם מבקשים, מה הם דורשים, מה האפשרויות, ואנחנו באמת מנסים ככל שניתן לתת להם את הדברים באמת לעושים, מסודרים, מנותחים, כמובן עם אירועי חשבון, מבחינת הסכומים והכל, כמובן בדרך המיטבית ביותר, ובדרך הזאת היא בעצם לנסות ולהפחית את מה שנקרא הכנס, למרות שלא תמיד זה בהכרח כנס, אבל כן, להפחית את חבות המס בזה. אז יש, צריך להבין בהליכים האלה, זה בגדול מחולק לשני שלבים. יש שלב אחד שהוא השלב האזרחי, שמה שנקרא הוויכוח או ההתנהלות מול פקיד השומה האזרחי, שזה בעצם אנחנו מנסים להגיע לדרך המיטבית.
כסף.
כן, כמה שפחות כן. כסף לשלם, שישאר כמה שיותר ללקוח. זה החלק האזרחי של העניין. וגם הוא הרבה פעמים לוקח לא מעט זמן, כי ההתנהלות מול רשויות המס לפעמים היא לא כל כך מהירה ויעילה. הדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב ובשבילו למעשה עושים את כל ההליך הזה, זה בעצם לקבל את אותו פתק, את אותו אישור מהמחלקת חקירות, שלמעשה ברגע שאני סוגר מול פקיד השומה האזרחי, לא ינקטו נגדי שום הליכים פליליים, ולמעשה אני באמת יהיה זך, טהור ונקי, ואני אוכל לישון בלילה וגם להשתמש בכספים, שזה הדבר באמת החשוב ביותר. אבל אז מגיע השותף הבכיר הנוסף שלנו, וזה באמת הבנקים. בשנים האחרונות, בגלל חוקי איסור הלבנת הון שהולכים ונעים יותר ויותר קשוחים, ובעצם מטילים חבות גם על המוסדות הפיננסיים ועל הבנקים בעיקר, אז למעשה הבנקים אומרים, נורא נחמד שסגרת מול פקיד השומה ושילמת את המס וזה יפה מאוד, אבל אנחנו חייבים להיות משוכנעים בעצמנו שאתה עומד בכללים של חוק איסור הלבנת הון. זאת אומרת, אנחנו חייבים לדעת מה מקור הכספים. ואם לא, לא נוכל לקבל את הכסף. עכשיו, יש, וכולם מדברים על זה, אנחנו למזלנו הצלחנו אדם לפתור את כל המקרים, אבל זה לא תמיד פשוט, מצבים שאנשים מגיעים להסדר מול רשות המס, וצריכים לשלם, נניח שיש להם חשבון בשוויץ, עם סתם לצורך הדוגמה, $1,000,000. עכשיו הם צריכים לשלם איזשהו $100,000 ולהביא את הכסף לארץ ולהשתמש בו, ובא הבנק ואומר, לא, עד שלא תשכנע אותי, אני לא מוכן לקבל את הכסף. עכשיו, בן אדם יש לו הסדר מול רשות המס, הוא צריך תוך 30-45 יום לשלם את המס ולהסדיר ולסגור את התיק שלו, את העניין, והוא אפילו לא יכול להביא את הכסף לארץ. ואז באמת אנשים נלחצים ונהיה בלגן שלם, וצריך להבין שהבנקים הם גורם מאוד מאוד משמעותי בכל ההסדרים האלה, ואנחנו קוראים מפה, כמובן, לשר האוצר, שר האוצר החדש, לליברמן, לנסות להבין שיש פה בעיה, כי בסופו של דבר אנחנו כן רוצים להביא את הכספים האלה לארץ, בטח בתקופות כאלה שאנחנו...
כן, להשקיע בהם בארץ.
שיושקעו פה, בוודאי, אם כבר בן אדם הלך ועשה הסדר, למה שהכסף לא יהיה פה? למה שהוא יהיה בישר בחול? כאילו, לא חבל?
כן, אבל המון אנשים באמת משאירים את הכסף בחול, בגלל כל ההתנהלות והבירוקרטיה וה...
אז קודם כל,
קשיים שמה...
כן, אז קודם כל יש עניין של באמת של פיזור סיכונים, זאת אומרת, אנשים שיש להם נכסים מעל רמה מסוימת, מעדיפים לחלק ולא עושים את כל הביצים בסל אחד, ובאמת שחלק מהכספים יהיו בארץ וחלק מהכספים להשאיר בחול, וזה בסדר ולגיטימי כמובן שגם על הכספים שהם משאירים בחול, הם חייבים לדווח עליהם, שלם את המס, זה ברור. אנחנו מדברים על כל אותם אלה שרוצים להביא את הכספים לארץ, רוצים להשקיע אותם בארץ, רוצים להשתמש בהם בישראל, והבנקים עושים להם צרות, ואת הדבר הזה צריך באמת לנסות איכשהו ולהקל. כי מצד אחד נכון, אנחנו לא רוצים פה, או אנחנו רוצים לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים של חוקי איסור הלבנת הון, מצד שני, בוא, אנחנו רוצים את הכסף פה. הרי הכסף הזה בסוף נמצא באיזשהו חשבון בנק, אז למה שהוא יהיה בשוויץ, נכון. בארצות הברית, או ב... לא יודע מה, או בצרפת?
כי שם הבנקים לא עושים כל כך הרבה קשיים.
כי שם הבנקים לפעמים יותר מקלים. נכון, אז גם פה אנחנו צריכים למצוא באמת את הדרך, שנוכל למצוא את הפתרון ולהביא את הכספים האלה לארץ, ולהשקיע אותם פה, כי זה חשוב למשק, זה חשוב לכלכלה, חשוב לכולנו.
אז בעצם אתה אומר לנו שהיה הליך של גילוי מרצון, שהוא כרגע אנחנו יודעים שאין את ההליך הזה, הוא היה ברובו אנונימי, אבל היו גם המון לקוחות שלנו שלא דשנו גילוי אנונימי, אלא גילינו מראש את השם, למה, כי מה?
באופן עקרוני היו שלושה מסלולים, היה מסלול אנונימי, מסלול רגיל ומסלול מקוצר, מה שנקרא. אנחנו רוב הבתיקים שהגשנו אותם בצורה לא אנונימית, זה באמת במסלול המקוצר, שהמסלול המקוצר בתפיסה שלו לא תמיד זה עבד ככה, כי אצלנו בארץ אנחנו לא בהכרח יש אחידות בין כל פקידי השומה, לאורך כל הזמן, אבל ברמת העיקרון, מסלול מקוצר, המטרה שלו הייתה לא להתעסק עם הכספים, עם הסכומים הקטנים, זאת אומרת, לעשות משהו הליך די אוטומטי, לקבל את הדיווחים, לדווח אותם, לשדר אותם, לקחת את המס ולהמשיך הלאה בחיים. כשהליך מקוצר בעצם מוגבל למספר דברים, שהדבר המרכזי זה הסכום, הסכום לגילוי הוא עד 2,000,000 שקל, וסכום המס המצטבר מהבקשה הוא לא יותר מ500,000 שקל. זאת אומרת, כל התיקים הקטנים של עד 2,000,000 שקל, ברמת העקרון, פקידי השומה לא היו אמור להתעסק איתם, אבל בפועל הם כן התעסקו. עכשיו, הרעיון היה שבאמת בתיקים האלה מגישים את הכל, עם כל, עם השמות, עם הכל, עם דוחות מתקנים, משדרים את הדוחות, ובזה נגמר הסיפור. לא תמיד זה עבד ככה, והיה גם בגץ בדרך, והכל מיני סיפורים, אבל ברמת עקרון, זה היה התהליך. התיקים היותר מעניינים בדרך כלל, זה אותם לקוחות גדולים יותר, עם מעל 2,000,000 שקל, ולפעמים זה הגיע לעשרות רבות של מיליונים. איך שסמכו על רשות המס, שברגע שהם ייתנו את המידע, אז זה לא ישמש כנגדם. ואמרו, אנחנו רוצים, מעדיפים להתחיל את זה בצורה אנונימית. בדרך הזאת, קודם כל בעצם אנחנו, כנציגים שלהם, ישבנו מול פקיד השומה, הבאנו את המסמכים כמובן, השחרנו את כל השמות, את כל הפרטים המזהים וכל הדברים האלה. ישבנו מול פקיד השומה, ניהלנו את כל המסע ומתן על כמה כסף אמור הלקוח לשלם בהתאם לנסיבות. ובכפוף לזה, כמובן שכשגילינו את השם, לא, פקיד שומה לא גילה שמשהו איזשהו מידע שנתנו הוא לא נכון, מה שלא קרה לנו מעולם. אני מקווה שגם לא יקרה. בעצם היה לנו כבר טיוטה של הסכם שאז חשפנו את השם ואז עבר לחקירות לאישור,
לא רק אחרי הסכם, אחרי שישבנו נכון. איתם, אחרי שהיו לנו את כל הפרטים, אחרי שידענו בדיוק מה סכום המס שהם הולכים לשלם, אותו לקוח הולך לשלם, רק אז
חשפנו את השם,
ידע מי זה הלקוח בעצם.
נכון, וגם אז בעצם הנועל אמר דבר כזה, בעצם השם עובר למחלקת חקירות, מחלקת חקירות אמורה לבדוק ולוודא שלפני שהגשנו את הבקשה, באמת אין לגביו מידע, לא התחילה חקירה לגביו, בדיקה וכולי וכולי, ואז הם היו מאשרים.
זה לא קשור.
זה עניין טכני, מצד שני, אין לך באמת שליטה על זה.
לא,
נכון. אתם לא מראים לך מה נמצא אצלהם, והיו מספר מקרים שכבר, שתיקים כן היו בהליכים כאלה ואחרים, ועדיין בסופו של דבר זה גם נסגר. ואז למעשה כבר יש לנו, ברגע שמחיק חקירה מאשרת, אז כמובן יש כבר הסדר מוכן, טיוטה חתומה, שבעצם לוקחים, משדרים אותה, ובזה נגמר הסיפור. האמת היא שההליך הזה היה אמור להיות הרבה יותר קצר בתפיסה הראשונית, למרות שאני חייב לשבח את רשות המס שבאמת עשו מהלך מדהים בשנים האחרונות ומאוד מאוד שיפרו את כל ההתנהלות. מצד שני, עדיין הליך כזה לקח לפעמים שנה, שנתיים וגם יותר, בעיקר בתיקים קצת יותר מורכבים, אבל בסך הכל זה עבד לא רע וזה עובד לא רע. היום נקודתית כרגע לא ניתן להגיש בקשות חדשות כי אין נוהל של גילוי מרצון פתוח, אבל אנחנו מניחים שלא...
שזה עוד בקשה שאפשר להעביר לשר האוצר החדש.
חד משמעית, אני חושב שזה נדרש, ובטח לאור המצב הכלכלי ולאור הקורונה ולאור המשבר הפיננסי העולמי.
ולאור העובדה שיש באמת המון הון שחור שצריך לגלות.
אז כן, הערכות הן שמדובר על 200 מיליארד שקל, אם אני לא טועה, או דולר, לא, שקל. אני מניח שבתקופה הזאת גם הסכומים האלה אפילו גדלו. מה שמעניין הוא, השאלה המעניינת ביותר, איך באמת יודעים מה הסכומים של הון שחור, כשזה הון שחור ולא מדווח. אבל זה כבר, זה לפודקאסט אחר כנראה. אבל זה בהחלט מעניין. אז כן, חד משמעית, אנחנו חושבים שזה, וצריך לזכור משהו. הרי בסופו של דבר, כסף, ברגע שהוא מוסדר, הוא נכנס לתוך המערכת, ואז בלי שום מאמץ, כל שנה הוא מושקע, מנוקה מס במקור, הוא משלם מיסים באופן אוטומטי, אף אחד לא צריך להתעסק איתו, לא צריך כוח אדם, יחסית זה פשוט, זה דבר מבורך, זה דבר מבורך, ואני חושב שבהסדרים האלה, בסוף, מאחר והם היו יעילים מבחינת כל הצדדים, אני חושב שזה win-win, וזה היופי. זה הסדר טוב, זה הסדר שזה באמת win-win, אז גם רשות המיסים קיבלה את הנתח שלה, גם הלקוח ישן בשקט.
וגם הבנקים.
וגם הבנקים קיבלו הרבה מאוד כסף, נכון, נכון, פיצוי על כספים אחרים שיצאו איתו.
זה ווין 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 בעצם.
חד משמעית, חד משמעית. וגם היועצים הרוויחו כמה לירות, שזה גם מבורך.
זה נכון.
שזה גם טוב.
אז עכשיו, אבל עכשיו בעצם שאין לנו את התהליך הרשמי, ומגיעים אלינו לקוחות ורוצים כן להסדיר, אנחנו עדיין יכולים לעשות משהו.
אז באופן עקרוני, תמיד אפשר לשבת עם רשויות המס ולדבר איתם. אף פעם לא יזרקו אותך. יכול להיות שהם לא יוכלו לסגור שום דבר ויחכו ותלוי גם מה זה. אנחנו מאמינים שבקרוב מאוד ייפתח הליך נוסף.
כאילו יש להם איזשהו בסיס עד היום שכן אפשר איכשהו להתנהל איתם.
יש גם בסיס וגם בואי, גם לפני שהליך גילוי מרצון מוסדר, אנשים מדי פעם היו באים מרצונם ועושים הסדרים מול רשויות המס, זה לא משהו שהוא חריג, זאת אומרת, לא רק זה, גם היה לי לא מעט מקרים שלקוחות נתפסו והיו בהליך פלילי. היה לנו פעם איזה סוחר רכב לפני הרבה שנים שתפסו אותו, והיה הליך פלילי די רציני. ובמסגרת ההליך הפלילי הוא רצה להגיע לעסקת טיעון, ובית משפט בצדק אמר לו, אדוני, אתה רוצה להגיע לעסקת טיעון מצוין, קודם כל לך תסגור עם פקיד השומה, לך תשלם את המס. וזה מה שעשינו, פנו אלינו, אנחנו הלכנו וישבנו פקיד השומה, סגרנו הסדר, ואז בעקבות ההסדר הזה הוא הגיע באמת לעסקת טיעון, וזה ההליך הנכון. אז תמיד אפשר לעשות הסדרים מול רשויות המס. כמובן, ככל שאתה בא חלש יותר, ועם החבל סביב הצוואר, אתה משלם יותר, זה תמיד נכון בחיים. אז תמיד עדיף לבוא מרצון, בצורה אנונימית, בצורה רגועה.
לא שהם יבואו אליך.
שלא כשהם באים אליך בשש בבוקר, חד משמעית, ולסגור ולנסות לסגור את העניין, זה תמיד מבורך.
איזה כיף, איזה כמה טיפים מועילים ב-20 דקות. אז קודם כל, תודה. רבה על כל הטיפים האלה, וכיף ששיתפת אותנו, וכמובן שאנחנו כאן לעזור לכל מי שצריך עזרה או שאלה או איזשהו ייעוץ בעניין הזה.
אז כמובן אנחנו נשמח, תעלו, תשלחו לנו שאלות והתייחסויות, ואנחנו נשמח כמובן גם בפודקאסטים הבאים לדבר ולהתייחס, ואולי יום אחד ניתן לכם טיפים יותר... יותר משמעותיים על איך מלבינים באמת בלי ללך לרשויות המס. סתם, 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 זה אנחנו לא נעשה. אבל אנחנו בהחלט נדבר על מקרים שאנשים ניסו לעשות כל מיני זה, כל מיני פולישטיקים, נדבר על זה בהמשך. אז זהו, אנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה.
ביי.
ביי ביי.